כן, אנחנו שומעים את הרב.
שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם, ולכל עם ישראל שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, והרבה הרבה הצלחה.
אמן ואמן, חזק וברוך הרב, להמשיך להגדיל תורה לשנה חדשה בלימוד. זה עוד מחזור, כמו מחזור הדף הימים, מחזור השידור.
כן, כן, נכון.
עוד שנה פרשת שמות.
השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שהנה בדיוק ימי השובבים התחלנו, ואנחנו ממשיכים גם בעזרת השם עד בו גואל צדק.
אמן, בבריאות איתנה ונאורה מעל יעד.
אמן ואמן.
אז אנחנו מתחילים עם המאזין שלנו מחצור, שלום לך חיים, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שאלה קצת מעניינת, לא שגרתית. אנחנו יודעים שכל דבר שמגיע מזמן לזמן, והוא גם מתים, מברכים עליו שהחיינו. אז למה לא מברכים על הגשם שהחיינו הרב?
שאלה מאוד חשובה. אז דנו בזה הפוסקים. הפוסקים קודם כל אמרו שדבר שהוא משתנה, הוא לא קבוע, אז אין עליו אחד שהיינו. שהיינו, יש לנו דווקא על דבר שהוא מצוי. יש את השאלה הזאת, למשל, לגבי בריחת הלבנה. אז בריחת הלבנה אמרו שיש טעם אחד שזה לא תמיד יוצא אחד ל-30 יום, לפעמים פחות מ-30 יום. אבל הטעם העיקרי שהסכימו עליו הפוסקים, כיוון שהלבנה זה לא דבר קבוע, היא נעה, היא כל הזמן במצב של תנועה. כיוון שהיא במצב של תנועה, עליה לא תקנו. אבל דבר שהוא לא במצב של תנועה, כמו אני לובש ציצית חדשה, בגד חדש, פרי, וכן על זה הדרך, על זה כן תקנו בחד שהחיינו. אז גם אותו תירוץ שנאמר לגבי הלבנה, נאמר גם לגבי הגשם. כיוון שהגשם אין לו זמן קבוע, אלא כשישראל עושים את צונו של מקום הזה לולד, יורד בלילות לרביעיות לשבתות, אז לכן אין עליו בכלל שהיינו. תבורך.
תודה רבה רב, השם ישמור אותך.
תודה רבה, יישר כוח. ואנחנו ממשיכים עם מאזין מנתניה. שלום לך משה.
שלום לך כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, שאלה שלי כזאת, אני חוזר הביתה בצהריים, אני יושב ואני לומד מקרא עם מפרשים. עכשיו אני יודע שבאופן רגיל מקרא לא לומדים, לא קוראים בלילה. השאלה שלי, לאחר שהיום הוא מאוד קטן, אני לא מספיק ללמוד הרבה, האם ניתן מקרא עם מפרשים ללמוד בלילה?
תחילת הכל נאמר לך של ההלכה, ולמעשה גם לפי המקובלים. קודם כל זה לא לפי ההלכה, לפי הקבלה. הקבלה, מקרא זה נמצא בעשייה ואין לקרוא מקרא בלילה. אבל מדובר, שוב אני מדגיש, במי שיש לו אפשרות ללמוד תורה שבעל פה, אבל מי שאין לו אפשרות ללמוד תורה שבעל פה, אז אין שום הגבלה עליו, ולכן אנחנו לכתחילה בהלכה כתוב של נשים וילדים, כן אומרים להם לקרוא מקרא בלילה וכולל מקרא תהילים. עכשיו לגבי עצם השאלה שלך, לקרוא מקרא אם מפרשים גם לפי הקבלה, עוד בצעירותנו שאלנו את השאלה הזאת את גדולי ישראל שהיו בדור שעבר, וכולם אמרו פה אחד שמותר בהחלט לקרוא מי שלומד תנ"ך על הסדר ורוצה לקרוא פרשה או נביא או כתובים עם פירושים של רש"י וכל יתר המפרשים, אין שום הגבלה ויכול לכתחילה לעשות כן. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מאפולה, שלום לך מיכאל, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
בריאות איתנה לרב.
מיכאל אמור.
כבוד הרב, לגבי חנוכת הבית, השאלה האם חייב בסעודה ולא בברכות, ואם עושים את חנוכת הבית לפני שנכנסים או אחרי שנכנסים, ואין זמן לזה.
יפה. אז קודם כל חנוכת הבית זה לא חובה, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מומלץ ומאוד מאוד רצוי. עיקר חנוכת הבית, ידידי, זה לימוד תורה. לכן תראה שבתפילה שתיקן הגאון החידה, אחרי קריאת שלושת המסכתות של המשנה, סימנם בית, ברכות, יום טוב, שזה נקרא מסכת ביצה, ומשניות תמיד, מסכת תמיד. אז הוא כותב שם, מסכת החידלת, בואו לשכון בבית הזה, הבאתה נפשו ויעש לימוד תורה, לחנכו בלימוד תורה. וכאן למדנו שעיקר חנוכת הבית זה בלימוד תורה, ולא בשאר דברים. סעודה לא חיה בכלל, אבל להביא מיני פירות, מיני מזונות וכדומה, לברך מזונות, העץ, האדמה ושהכל. וכדאי מאוד לפני שהוא בא לשכון בבית, אפילו עוד שהבית כמעט גמור, ועדיין הוא לא העביר אפילו לשם רעיתים וכדומה, שלא ילון בלילה, בפרט בבית חדש שלא דרו בו מהעולם, אז כדאי כבר לפני שלנים בני הבית בלילה שם, ללמוד שם תורה, שעל ידי לימוד התורה הוא קובע את המקום הזה מבחינה של קדושה וטהרה, ומסלק משם כל מיני מראים בשין. אז שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה, כבודו.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם יהודה מירושלים. שלום לך יהודה.
ערב טוב, שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום גם לרב. ישר כוח לרב וכל הספרים החדשים שהרב מזכה אותנו.
תודה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו כוח.
רציתי לשאול את הרב, אני בחור בישיבה שלומד איתי, הביא לי סכום כסף שאני אקנה לו בפלים, כל סוג של חבילת בפלים, ואני הבאתי לו, קניתי לו והבאתי לו אותה לישיבה ושמתי לו אותה על המיטה. עכשיו הוא ישן במיטת קומותיים, באותו לילה הוא לא ישן שם, אבל הבחור שיושן מעליו כן ישן. השאלה עכשיו, אם אפשר לאכול את הבפלים האלה, וגם אם לא, אם אני צריך לשלם לו על זה.
תראה ידידי, שאלה זו נשאלה כבר בעבר בכמה אופנים. למעשה אין בעיה של, אתה שואל מצד מה שכתוב, שאם היה מיני מזונות או מיני אוכל, מיני מזון הכוונה, מתחת למיטה שישנו עליה, אז רוב הפוסקים הסכימו ששנת ערי היא לא נקראת שינה, וגם הרי גדול מהפוסקים, אם תעיין, יש תשובה על זה בשו"ת מבשרת ציון, שעיקר המניעה היא במיטה שאיש ואשתו ישנים שם, אבל בסתם מיטה של אדם רגיל לא. אז לכן אתם כאן היא הרבה יותר קל, גם זה לא מיטה שאיש ואשתו, וגם שזה מיטת קומותיים, אז זה לא, אין איזה דין של מיטה רגילה שקבעו חז"ל, שמה שחז"ל הקפידו שיש שם נאמר 10 טפחים בין האוויר, בין הקרקע לבין הגג של המיטה, אז יש בעיה של מקום של רוח רע. אבל כאן, כיוון שדרך לישון שם מתחת למיטה הזאת, ואתה שמת את זה שם איפה שהיה שם אוכל, מזון וכדומה, כמו שהאדם עצמו אין קפדה עליו שהוא ישן, ואפילו שמעליו בקומה יש עוד מישהו ישן, לכן גם כן האוכל בהחלט מותר לכתחילה ואין לחשוש מצד שום דבר. מה גם שהוואפלים היו עטופים, אז זה עוד יותר, זה מוסיף עוד יותר, עוד צד לכולה שוודאי יהיה אפשר לאכול אותם. ברוך תהיה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מעיר הקודש טבריה. שלום לך יעקב.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, השבוע ראש העיר זרקו אותו, איזה ברכה אנחנו צריכים לברך?
לא יודע, אתה שואל את הרבנים של העיר טבריה. העיר טבריה, ברוך השם, יש בה מלאה חכמים וסופרים, השם ברך אותם שימשיכו לעמוד על המשמר, ושלהבא ידעו את מי לבחור ואת מי למנות, שהשם יעזור לעם ישראל, שבכל המקומות יהיו אנשים טובים, כמו שכתוב בתורה, עבור לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ועשימם בראשיכם, שיהיו אנשים שומרי תורה ומצוות, אוהבי התורה ולומדיה. ברוכים תהיו.
תודה רבה. תודה רב, שבת שלום.
תודה, שבת שלום. אנחנו עם שלמה מבאר שבע. שלום לך שלמה.
שבת קודש לכבוד הרב.
שבת שלום וברך.
לאבישי ולשאר הצוות. רציתי לשאול כבוד הרב, בחלק מהסידורים ראיתי שם שכתוב לפני קידוש בערב שבת, שהמקדש רצוי שיקבל את הכוס באדם אחר על פי הסוד. מה הטעם לכך?
יפה, אני לא יודע אם את הטעמים. בקבלה, כך כתב רבנו ארי, שכוס של הקידוש יקבלנו בשתי ידיו מאדם אחר שנמצא בבית. זה יכול להיות גם איזה בת או אשתו או כל מישהו אחר, ויתן לו את זה כנגד החזה, ואז יחזיק אותו בימינו. למעשה יש לנו תקדים לזה בגמרא מובא לגבי כוס של ברכת המזון. גמרא אומרת כוס של ברכה, אז יש שם 10 דברים שנאמרו בכוס, ואנו אין לנו אלא 4 היום, שטיפה, הדחה, חי מלא. אבל אחד מהדברים שמובא שם בגמרא שיקבלו בשתי ידיו. ואז אותו דבר כתב רבנו ארי בקידוש. בקידוש יש עניין של איזה כוונות, שזה שייך לחכמי הקבלה שמכוונים בכל מיני שמות הקודש. אז שם יש איזה כוונות בעניין קבלת הכוס שיהיה לך תחילה, אם אפשר, שכוס של הקידוש, בעיקר של ליל שבת, יהיה על ידי שמישהו ימסור לו את זה בשתי ידיו. ברוך תהיה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום וברוך, תודה רבה לך, ואנחנו עם שרה מיבנה, שלום למאזינה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שלום כבוד הרב, שתהיה בריא עד 120.
אמן סלע.
רציתי לשאול, אני הולכת לבית כנסת, ואני קונה או מפטיר או משלים או תהילים, לא חשוב מה. אז אני למשל ביום שישי, אחרי שאני מדליקה נרות, אני לוקחת את הכסף הזה לבית כנסת. האם זה בסדר?
אם את לא מקבלת שבת בדקת נרות, אז אין שום בעיה. אבל מי שמקבלת שבת בהדלקת נרות, אז זה שבת גמור. כמו שבשבת היא לא מטלטלת ממו כסף, אז כך גם לא.
אז כשאני מדביקה, אני לא אקבל את השבת עדיין?
אם את רוצה לקחת את הכסף לבית הכנסת, זה הזמן היחיד שיש לך, אז באמת אל תקבלי שבת בהדלקת נרות. תגידי בפה אפילו, אני בהדלקת נרות אינני מקבלת עליי את השבת, ואז עדיקי את הנרות, תקחי את הכסף, אבל בתנאי שתגיע לבית הכנסת לפחות 10 דקות לפני השקיעה.
כן, אני אגיע במנחה.
אז להשתדל להיות לפני השקיעה, כיוון שיש לנו דין של תוספת שבת, ורוב הפוסקים כתבו שאין לזה שיעור כמה זמן, הרמב״ם עליו השלום שהיום פטירתו, כתב כל זמן שהוא, איזשהו. זאת אומרת, אז הראש ואחרים כתבו בערך 10 דקות, 5 דקות עד 10 דקות, זה הזמן של תוספת שבת, שכולנו, גם גברים, גם נשים, צריכים להוסיף מחול על הקודש. והלוואי והרבה בתי כנסת השתדלו להתפלל מנחה קצת מוקדם, כדי שלפחות יגידו את בואי קלה, וגם אם לא יספיקו, אז מיד בסיום עלינו לשבח, יגידו לפני השקיעה בכמה דקות, בואי קלה שבת מלכיתה. וזה בזה הוא מקבל את השבת. ברוכים תהיו.
תודה לרב, יישר כוח. הרב הזכיר את, הנה שאלה מהפורום, הזכיר את הרמב״ם, שואל המאזין, בעצם מה מייחד את הרמב״ם בתרומתו לפסיקה, ובמיוחד ליהדות תימן שקיבלו אותו עליהם?
הרמב״ם היה רב של כל עם ישראל, ענק שבענקים. מי אני, יתוש קטן שאני יכול לתאר את האיש הענק הזה שקראו לו אז בדורו, הנשר הגדול, והתכוונו שהוא יגביע עוף ואין מי שיכול להיות יותר ממנו, עד כדי כך. ואמרו עליו את המליצה, ממשה עד משה לא קם כמשה. הגאון החידה כותב בספרו שם הגדולים, שאם תסתכל לא תמצא תנא ששמו משה ולא אמורה ששמו משה. אז לא היה מזמן משה רבנו אדם גדול בתורה וענק כמו. עכשיו המייחד והרמב״ם, שהוא ידע את כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה. לדוגמה, מרן השולחן ערוך ודאי שידע, אבל מרן השולחן ערוך כתב את השולחן ערוך רק בהלכות שהן שייכות בזמננו ולא הלכתה למשיחה. זאת אומרת, כל ההלכות ששייכות בזמן בית המקדש או קורבנות וכדומה, מרן לא כתב על זה, אבל הרמב״ם לא החסיר אפילו דבר אחד, אפילו פרט קטן. אתה תראה שבהלכות מעשה הקורבנות, והלכות בית הבחירה, והלכות מלכים, והלכות הענקיות שבו אתה יכול לראות בכל שטח ושטח, בעיקר בהלכות כלאיים, והלכות זה ששם צריך לדעת את המרחקים, ואיך מרבעים את העיגול, ואיך מעגלים את הריבוע. יש בזה המון, והדיאגרמות והציורים שהוא עשה, ובעיקר גם במה שהתורה אמרה על הפסוק יהיה חוכמתכם ובינתכם בעיני העמים, זה עניין של מהלך השמש והירח והכוכבים שהרמב״ם היה בקיא בהם בצורה מדהימה, ומי שילמד את הלכות קידוש החודש לרמב״ם יעמוד משתומם, בעיקר בפרקים האחרונים, שם כבר אדם יכול לעמוד דום, ולא כמעט, מעטים הם המבינים והמכילים את דברי הרמב״ם הענקיים הללו. וגם האהבה שלו לעם ישראל, הוא דאג לכל קהילה וקהילה, ומה שיהדות תימן מעריצה אותו זה לא בחינם, כי אז בזמנו הם נרדפו נוראות על ידי המוסלמים, והייתה איזה כנופיה של אסלאם מעין די של היום, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והתחילו לרדוף את היהודים, והם פנו אליו, והוא כתב להם את אותה איגרת הידועה, איגרת פתח תקווה הנקראת איגרת תימן, וכתב שם דברים מדהימים, זה נוגע לימינו אנו. הוא הביא את דברי דוד המלך, בזה אני אסיים את הקטע הזה, אוי עלי כי גרתי משך, שכנתי עם אהולי קדר, רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום. אומר שאוי עלי דוד המלך, על שום דבר לא אמר אוי, רק כאן, שכנתי, גרתי, משך, אני גר ליד אנשי משך, יוון ותובל ויוון וכו'. שכנתי, אני שכן של אהולי קדר, למה? כי אין פראים בעולם כמותם. אני שלום וכי אדבר, אני מבקש מהם שלום, אני אדרוש את שלומם, אבל הם ימרטו ויגוזו, הם נלחמים בנו, ועד, ככה הוא כותב, שעד שיבוא הגאולה, הם לא ירצו, לא יעשו איתנו שלום, ימשיכו להילחם בנו. אנחנו רואים מה שבעזה עושים הרשעים האלה, שמדי פעם מפריחים בלונים עם כל מיני דברים, כל מיני, השם ישמור את עם ישראל, ולולא השם שהיה לנו, אזי חיים בלעונו. אז הרמב״ם זכותו תעמוד לנו היום, כל יום ויום, שזכות תורתו תגן בעדנו ועד כל ישראל. ברוכים תהיו.
תודה רבה, חזק ברוך. אנחנו עם מאזינה מחיפה, שלום לגברת שושנה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום. שאלתי לכבוד הרב בעניין בשר וחלב. ההורים שלנו, זכרונם לברכה, חינכו אותנו לשמור 6 שעות.
כן.
בין בשר לחלב.
נכון.
והיום יש תופעה כזאת שאני שומעת אנשים 3 שעות שומרים, זה אומר 4, זה 5, מה נכון?
בשום פנים ואופן אסור לשנות מנהג ישראל. יש לנו כלל, מנהג ישראל תורה, זה כמו תורה מהר סיני, וחלילה וחס להתחיל להוריד, כי אחרת האדם יכול, אין קו אדום, זה לא הקו של הכנרת שכל פעם עושים קו אחר. בשום פנים ואופן אסור לגוע, וכתוב בתורה, לא, אל תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. והפוסקים כתבו שכל מנהג שישראל קיבלו עליהם, אנחנו לא יכולים לבוא ולשנות אותו. מה שהתירו 4 שעות או 3 שעות, מה שהגברת אומרת, זה מדובר בתינוקות, מדובר בחולה, או מדובר בכל מיני מקרים יוצאי דופן. אבל בשום פנים ואופן אסור לפרוץ גדר. יש לנו כמה וכמה פסוקים בתורה שמזהירים על זה. וכן במקרה המובא, על פורץ גדר, לא עלינו מה שכתוב עליו, איזה עונש נורא והיום. אז אנחנו רואים שאפילו לגבי שמיטה שוויצ'י, בזמן הזה לא דאורייתא, רבי שמעון בר יוחאי היה בזמן אחרי החורבן, ובכל זאת ראינו במסכת שביעית, ששם היה איש אחד שהם בלקט ירקות בשביעית, ולא שגדלו, לא שהוא זרע אותם, אלא שהם ספיחים שגדלו מעליהם, ורבי שמעון בר יוחאי הזהיר אותו, אז הוא ענה לרבי שמעון, כבודו אבל מתיר, סובר שזה מותר, הוא אומר, אבל חבריי אסרו אותם, ויחיד ורבים הלכה כרבים, תראה מזה רבי שמעון בר יוחאי, איזה ענבה, והוא לא רצה לשמוע, אמר עליו פורץ גדר ישכנו נחש, והגמרא אומרת, וכן הבלה, כך קרה עם אותו איש, וכן חלילה חלילה, שאנחנו נבוא וניגע, באיזה הלכה או באיזה מנהג. שולחן ערוך כתב לנו 6 שעות, וגם הרמב״ם עליו השלום. אמנם הרמב״ם הלשון שלו כמו 6 שעות. אז התימנים נוהגים אחרי 5.5 שעות ומשהו, כי כתוב כמו 6 שעות. אבל להלכה אנחנו מקפידים שיש 6. כי האדם יכול לטעות, יכול להיכשל חלילה, אז כדי למנוע תקלות, להיזהר רק 6 שעות בלבד.
כל המצוות. תודה רבה, תודה,
תודה
רבה
לכם.
כבוד הרב, שבת
תודה.
שלום.
שבת שלום, חזק ברוך, אנחנו אולי נשמע עוד מאזינה, ואחר כך חצי, עוד היה מיבנה, שלום לך.
שלום
וברכה,
כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני
שומע הד ולא שומע קול.
נכון מאוד. תשפרו את השם.
אפשר לא ברמקול. לא ברמקול.
עכשיו יותר טוב?
כן, נו.
אז אני רוצה
לשאול
לגבי
כיסוי
ראש לאישה גרושה.
אני לא שומע.
זה הילדים גם מפריעים.
אני מצטער.
אנחנו נוריד אותך, כיסוי ראש.
אישה גרושה, בדיוק, כיסוי ראש.
צריכה. לפי שולחן ערוך היא צריכה, כל אישה שנישאה פעם, היא צריכה ללכת עם כיסוי ראש. כן. שיהיה לכם חיים הכי טובים ומאושרים.
אמן ואמן, אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית, אנחנו נשמע שיר לכבוד מרן אביר יעקב, וארוך מעלל ניבי, שגם הוא יום פטירתו היום. בבקשה. בביצוע קצת שונה של הברירה הטבעית, ואנחנו חוזרים לשידור בכאן מורשת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. אנחנו ברשות הרב נחזור לשאלת מאזינה. שלום, הודיה מיבנה, בבקשה. הודיה שומעת? הודיה לא שומעת, לא קשובה. אנחנו באמת נאלץ לצערנו רב, אלה שלא יהיו באיכות שידור טובה, להוריד אותם כמו שהיה לפני כמה דקות. אבל אם לא, אז אנחנו פונים הלאה לשאלת המאזין הבא, אילן מגבעתיים. שלום. שלום. בבקשה אילן.
שלום.
בבקשה.
השאלה שלי לגבי קריאה בתורה, שיש אותיות שהם עם דגש חזק, יש אותיות כמו המילה פרעה ופרעה, האם שאני שומע שבעל הקורא לא קורא נכון לתקן אותו או להשאיר את זה ככה?
תראה, לפי שולחן ערוך מרן כתב את זה בפירוש, יש גם, הוא כתב את זה בבית יוסף העריך יותר, צריך להיזהר, לא כל אחד יתקן, רק מי שבקי ויודע דווקא בדבר שמשתנה המשמעות. אבל בדבר שלא משתנה המשמעות אסור להתקן אותו, אפילו שהוא לא קורא כהוגן, מפני שיש בזה בעיה של מלבין פני חברו ברבים, ומלבין פני חברו ברבים דבר חמור מאוד. אז לכן רק אם משתנה בשינוי שמשתנה המשמעות אנחנו נתקן אותו. דבר שלא משתנה המשמעות, לא. זה גמרא מפורשת. אפילו אמר לאהרון הרון, זאת אומרת לא הזכיר את האלף, אבל כולם יודעים שזה אהרון. במקום אהרון, הרון. אז אין לנו הרון אחר במקרא. אז לא השתנתה המשמעות. במקרה כזה הגמרא אומרת שזה מועיל. אז זה יצא ידי חובה. אז דבר כזה לא מחזירים. אבל אפשר אחר כך לגעור או ל... ולהעיר אחרי הקריאה, לא בפני כולם. לכן צריך מאוד להיות משקול בפלס את דבריו, שלא יבוא לידי חלילה וחס תקלה של מלבין פני חברו ברבים. ברוך תהיה.
אמר, תודה רבה.
תודה לך אילן מגבעתיים, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם ינון מהדרום, שלום לך ינון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
לגבי עניית יש מרבה, מה הדרך הנכונה לענות? האם ברצף אחד אמן יש מרבה או אמן הפסק ואז יש מרבה?
האמת שיותר נכון להפסיק אמן, אמן יש מרבה מברך, כולם ככה היו עושים וכך נהוג לעשות. למה? כי האמן חוזר על התגדל והתקדש מרבה. אמנם החזן אומר ומכון מחייד רובת ישראל בעגליו זמן קריב ואמרו אמן. אז הוא אמר לנו ואמרו אמן, וכאן יש יותר חובה לענות, אבל העיקרו זה על, עובר חוזר על יתגדל ויתקדש, ולכן נכון לומר אמן ואחר כך יהיה שמר הבא. אני עושה הפסקה קטנה. כן, כל טוב.
תודה רבה, כל טוב לרב, יישר כוח. ואנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לך הגברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום. זכו ותחיו תוך ימים ושנים.
אמן. אמי נפטרה לפני חודש. עכשיו אחותי מסגירה את הכתובה של ההורים, והיא רוצה לתלות את זה בבית שלה, אז היא אמרה לי לשאול אם זה מותר.
אין בעיה, אחרי שהאימא נפטרה, אין שום בעיה. יש, כתבו האחרונים, שסגולה לזוג, שהכתובה שלהם לא תהיה גלויה, ולא יפתחו אותה, כדי שלא יתעורר, יש כאלה שהיו חוששים, שמא יתעורר חס ושלום ריב ומדון בין בני הזוג. לכן לא טוב לתלות כתובה של זוג שקיימים, זה לא דבר נכון, ולא טוב גם לפתוח אותה אפילו. אלא רק אם רוצים לבדוק, זה עניין אחר, אם משהו בחינה הלכתית, מוסרים את זה לתמיד חכם שבקי בדיני שטרות. אבל כאן שכבר נפטרה, אמא עליה השלום, והיא רוצה למסגר את זה, יכולה למסגר. כן, אין בזה בעיה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.
שבת שלום. צורות טובות, תודה רבה לרב. אנחנו עם דוד יהודה מרמת גן. שלום לך דוד.
שלום גם לך, שבת שלום לרב.
שלום, שבת שלום מבורך.
איזה שבת שלום. תראה הרב, יש לי שאלה בקשר לרב דוד אבו דרהם.
כן.
למה כינו אותו בשם אבו דרהם?
ברור, אתה רוצה שנספר לך את כל הסיפור עכשיו?
Okay, אני שמעתי פעם באחת השיעורים שלך, אבל לא זוכר, רק
בקצרה. את כל הסיפור אתה רוצה? אני אעשה אותו מטומצת, לא, אבל יש פה מאזינים, ביום שישי היום.
כולם אוהבים
לשמוע סיפורים. אני אעשה את זה קצר, לא, אני אעשה את זה קצר, בוא נמעיט בדיבור. ככה, הוא היה, רבי דוד אבו דרהם קראו לו, כיוון שהיה אחד שהיה סוחר ב... בתבלינים, וידוע שתבלינים הם יקרים, ואז בזמנם היו מוכרים, לא היה גרמים, כי היה ארצות המזרח אנחנו, אז היו מוכרים את זה בדרהם, דרהם זה 3 גרם, וכמו שהרמב״ם עליו השלום, כל דבר כתב כמה דרהם, או כמה הכזית וכדומה, אז היו מוכרים בדרהם, והיה איזה סוחר אחד גוי, שהיה מדי פעם מגיע אצל הרב לקנות ממנו את ה, את ה, את התבלינים, והיה מביא איתו רשימה, ויום אחד עשה לו רשימה שם של כל מיני תבלינים, וקנה בכמויות, וכל זה כמה דרהם, כמה זה, כמה זה, ועשה לו רשימה ושילם לו. והנה, אחרי שהלך הגוי הזה, והוא גר בעיר אחרת, ראה המוכר, בדק את הרשימה, וראה שהוא טעה באיזה דרהם אחד, שלקח ממנו יותר עבור דרהם נוסף, שלא היה, לא נתן לו מאותו. אז הוא מהר לקח את הסוס שלו, ועלה עליו ולקח איתו את הממון, ורדף אחרי הגוי הזה בדרך, אחרי איזה 10 קילומטר, עצר אותו, וזה נבעל, אמר מה קרה, אמר לו, תראה, אני טעיתי ולקחתי ממך כסף יותר, הנה הכסף. אמר, ככה זה היהודים, ככה היהודים צדיקים ומדקדקים על כל גרם, על כל דרהם. בסדר, אז הלך מחר, ואחר כך אמר, הוא סוגר את החנות, עוזב את, את העבודה הזרה שלו, עוזב את כל האמונה שלו בכל מיני שטויות והבלים, והלך והתגייר. אז קראו לו דרהם, לאיש הזה, הגוי שהתגייר. למה? שהתגייר על שם בגלל הדרהם. ולרב המוכר קראו לו אבו דרהם. אבו דרהם, בעל הדרהם. אז מכאן יצא המשפחה, שם המשפחה, רבי דוד, אבו דרהם, זכותו תגן עלינו. הוא היה תלמידו של רבי יעקב בעל התורים. כי הם גלו אחר כך לספרד, הראש ובניו גלו לספרד, ושם הוא למד אצל רבי יעקב בעל התורים. זכותם תגן עלינו.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה לרב. אנחנו עם מאזין מאשקלון, שלום לך, שלום.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי הרב לשאול בקשר למה שכותב ערוך השולחן לגבי קדושת הספרים, שמותר אין בעיה לשים היום ספר על ספר לאלה שחומש על דברים אחרים, כי זה רק הדפוס של פעם, כי הדפוס של היום זה משהו אחר, אין לו קדושה כמו של פעם, שזה על קלף. עכשיו עניין, אם
לא היה דפוס, בגלל שזה דפוס ואז זה היה כתיבה, כן,
אז יש חולקים על זה, לא הבנתי אם יש חולקים על זה.
יש, תראה, יש חומרות, יש בלי סוף. האשכנזים הרבה יותר מחמירים בנושאים של חומשים, וגם לגבי אם נעשים ספרים על ספסל. ספרדים לא הקפידו בזה, אבל לא יושבים עם הגב אל הספרים. האשכנזים מחמירים מאוד בעניין שאם יש ספרים על הספסל, שלא לשבת שם בשום פנים ואופן, אלא אם כן הספרים גבוהים שלושה טפחים ממקום ישיבת האדם. אבל לכל זאת צריך להיזהר ולא לזלזל. אתה שואל משהו אחר, אתה שואל לגבי חומש מתחת לסידור וכדומה,
כן.
אתה שואל שאלות כאלה, כן. אז לפעמים יימצא שיש הרבה ספרים בערבוביה, תלוי איפה, הכל תלוי לפי הזמן והמקום. לפעמים קורה שלמשל בתי מדרש שבן פורת יוסף ושמה מאות לומדים, ואחר כך יש ערימות ערימות של ספרים ולא כולם מונחים כהוגן כפי ההלכה, אז כאן יש מקום צד להקד. רק מה, כדאי תנ"ך וחומשים שיהיו בכל זאת, יהיה אפשר לסלק ולשים אותם למעלה, זה ודאי עדיפה, אבל לא חייב, בדעבד לא חייב לשבת, ואולי כן, כדאי למנות איזה מישהו שיהיה בשכר, זהו יהיה הספרן, זה התפקיד שלו, אז הוא מסדר את הספרים, מניח אותם כהוגן, זה על גבי זה, אבל עליו הכי אפשר, לכן המקל יש לו מה שיסמוך.
כי ראיתי את הרב אלישיב שפוסל את דבריו, כאילו אומר דבריו לא נכונים, כאילו ממש כתב, ראיתי בספר אחר שלה.
נכון, נכון, כיוון שיש לנו, אנחנו נוהגים שכן יש קדושה, כך כתב גם הרב ראשית חוכמה. הרב ראשית חוכמה כותב שאחד מקדושת איזה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות, מכבד את התורה גם, אז הוא כותב שכבוד התורה, שהוא יכבד את לומדיה, את התורה מה שהיא כותבת, את לומדיה ואת ספריה. אז הוא כותב שיזהר, למשל אם יצא משירותים, שלא ייגע בידיים שלו באיזה ספר קודש, אלא דרך מטפחת או דרך איזה דבר שיהיה חוצץ. אז יש ודאי שצריך להיזהר, כן. אז כן המצוות.
תודה רבה.
תודה, תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו עם, נעזר עוד פעם בפרעות באיכות השידור. אליעזר מעיר הקודש צפת, אליעזר שומע אותנו?
שקר, שבת שלום כבוד הרב.
איכות השידור.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול את כבוד הרב, מה יותר חשוב לקיים מצוות של אדם למקום, או מצוות של אדם לחזרו?
חס ושלום, אנחנו צריכים להיזהר גם בזה וגם בזה, אלא שהגמרא אומרת, לא הגמרא, סליחה, המדרש, מצא חן לשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. זה דרשו על הפסוק, אלה תולדות נוח נוח, יש נוח לשמיים, נוח לבריות. אז מה אני אעשה שזה מתנקש יחד? אני רוצה להיות נוח לשמיים, להיות בסדר עם ההלכה. אבל כאן תהיה איזו פגיעה מסוימת באיזה מישהו שהוא לא עושה כהלכה. אז מה אני אעשה? זה סותר. אז את האלוהים יתהלך נוח. זאת אומרת, קודם כל תהיה נוח לשמיים. אז זה אמרו, מצא חן לשכל טוב בעיני אלוקים ואחר כך אדם. זאת אומרת, תמיד תקדים כבוד שמיים שזה מתנקש יחד. אבל אני לא יכול להגיד מה יותר חשוב. אסור להגיד מצווה זו חשובה, מצווה זו פחות חשובה. וכן שמועה זו טובה, שמועה זו לא טובה. את הכל אנחנו מכבדים ושמים על ראשנו ועל עינינו. אבל כאשר יש איזו התנקשות וסתירה בין רצון שמיים לבין רצון הבריות, אני אבטר על רצון הבריות ואעשה את רצון השם. ברוך תהיה.
תודה רבה, חזק וברוך. אנחנו עם דוד מאפולה, בבקשה. שלום לך דוד. דוד, שומע?
כן, שומע.
אז בבקשה, אנחנו ממתינים, כן.
שלום, שבת שלום.
שלום. אני רוצה לשאול בעניין השובבים, חכמנו תקנו פי דד את העניות, ואני רוצה לדעת מה הטעם.
לא יודע, תקנו, לא תקנו, אני לא יודע מי תיקן, אבל יש דבר כזה שנהגו, אני לא יכול להגיד תקנו בתור תקנה. אני יכול לומר שיש שנהגו, חסידים ואנשי מעשה או כל מיני אנשים מסוימים שהיו מטענים פדה לטעניות. כן, אז מה אתה שואל? מה השאלה?
מה הטעם שתקנו פדה לטעניות ואיך מקבלים את השבת המטענים בימי שישי?
קודם כל תדע, אני הייתי מציע לך לעיין בספר יסוד ציון. יש שם, זה מיוחד, כתבנו אותו בשביל השובבים, והקדוש ברוך הוא עזר שהספר יצא לאור כבר לפני שנתיים, ויש שם הרבה הנהגות, אתה תמצא שם שהרבה יותר טוב מתעניות, זה לתקן את המעשים שלנו, אני אומר את זה גם על עצמי. כל מיני עניינים, שמירת הפה, שמירת העיניים, שמירת הלשון, המאכלים, לימוד תורה, שאדם ידקדק בלימוד תורה, ודאי שאם על ידי התעניות הוא יבוא לידי ביטול תורה, אז יצא שכרו בהפסדו. זה גמרא ירושלמי מפורש עם רבי יוחנן. אז לכן צריך להיזהר בזה. זה תלוי בהרבה הרבה גורמים. תלוי אם האדם היו באדם עבירות, לא היו באדם עבירות, וכמה עבירות. וגם כדאי יותר לחפר על ידי לימוד תורה. כי אין כמו לימוד תורה שהיא מחפרת, כמו שאמר רבי יוחנן, גם ריש לקיש שם. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת, מהשם ולמילואים, זו השלמים. לעולה לא צריך עולה, לא צריך שלמים, ילמד תורה. אז לכן לכתחילה ודאי ילמד תורה. וביום שישי לא כדאי, כי ייכנס לשבת כשהוא בתענית, אסור לעשות כן. ברוך תהיה.
תודה רבה. ואנחנו עם מאזיננו הקבוע, משה מרצליה, שלום לך.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול, עכשיו, הנחת התפילין רבנו תם, מתי בדיוק אפשר להניח אותם? אחרי אשרי, אחרי קדיש של קבל, מתי זה צריכים להניח אותם?
הכי טוב, אם אתה רוצה, הכי, 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 הכי.
כן.
אחרי עלינו לשבח.
אחרי עלינו לשבח, בסוף.
אבל אני לא יכול להגיד את זה לכל אחד, כי יש אנשים שזה קשה להם והם לא יכולים. אבל בוודאי בחזרת השעת זה אסור. אלא שגם קורחים את התפילים וקורחים אותו כך מובא לגבי ראש חודש, כך כתב הגאון רבי חיים פלאצ'י, לפניו עוד רבי אלעזר פאפו ואחרים, שאין באמצע חזרת השץ לעשות כן, ועוד הרבה דברים יש. אז נכנסים לכל מיני נישות שהן קשות. מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הוא הנהיג, כך הנהיג בית הכנסת שלו, שלפני השלוש שבתיך הייתה הפסקה של כמה דקות, מחליפים את התפילין, אומרים שמע ישראל, שתי פרשיות, עד כמי השמיים על הארץ, ומתחיל השלוש שבתיך, זאת אומרת, אחרי חזרת השץ והקדיש, אז היו עושים כן. אז זה היה, זה הדרך הכי טובה, אבל לא בכל מקום אני יכול לעשות את זה, לא בכל מקום יש את האפשרות הזאת. אז הכל תלוי לפי משהו האדם. ברוך
תהיה. אחרי המשבח.
ברוך תהיה, כן.
תודה רבה.
תודה למאזין מרצליה, אנחנו עם יוסף מהדרום, שלום לך יוסף.
שלום, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום מבורך.
רציתי לדעת אם במקום מסוים בארץ, מבחינה טיפוגרפית, קובעים את תפילת אמת לפי הזריחה הנראית.
וזה נושא שיש בו מחלוקות ודעות רבות מאוד. ולמה אני אומר את זה? כל יישוב, השאלה אם יש לו, לפי האופק שלו, ואם יש הרים שמסתירים את השמש, אז אני מתחשב בהרים האלה, או אני לוקח את קו האופק. האם אני הולך לפי הגובה הטופוגרפי של אותו מקום שאני מתפלל בו, או אני הולך לפי הטופוגרפי של אותה העיר? האם לפי הבית הכי גבוה, הבית הממוצע? יש לזה דעות שונות בפוסקים. למעשה, תדע ידידי, זה שאנשים מתפלים בנצח, עושים ויכוחים מיותרים, הם לא יודעים שהם עושים איסור והיצרה משגע להם את הראש, שהם נכשלים באיסור של מחלוקת, במקום להתפלל בשבילת הנץ. הקדוש ברוך הוא לא חפץ שאנחנו נריב ונתווכח, וזה יגיד כך וזה יגיד כך, כי לכל אחד יש לו על מה שיסמוך, ולכן למסקנה, אם אדם רוצה להתפלל בנץ, יתפלל לפי הזמן הממוצע שנמצא באותה העיר, לפי הגובה של הקו הממוצע של אותה עיר שהוא נמצא בה. וגם צריך כמובן, למשל העיר טבריה, היא נמצאת במקום שהוא למטה, ויש הבדל בין טבריה תחתית לטבריה עילית. של כמה דקות חשובות, אפילו לפעמים זה 10 דקות בין הזריחה לשקיעה, וכן על זה הדרך. אז הכל תלוי ותלוי אם יש את הרי הגולן משם בשמש בבוקר, האם מחשיבים את ההר או אני עושה את ההר כאילו אינו ואני עושה קו האופק. אז יש בזה כמה דעות לכאן ולכאן, ולכן לא כדאי להיכנס לביקורים. למסקנה, אנחנו ניקח את הנץ הממוצע ונלך לפי זה, והכל יבוא על מקומו בשלום. ברוך תהיה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה מהצפון. שלום לגברת יפעת.
שלום, שבת שלום לרב. רציתי לשאול, בפרקי אבות שמעון הצדיק אומר, על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ובאילו באבות זה רבי נתן,
לא,
הכוונה לעבודה דוקטור, ממש מלאכה. איך מקבלים את זה? האם קורבנות הכוונה או עבודה ממש?
כולם הסכימו, בראשם הרמב״ם עליו השלום עטרת את ראשנו, שפירוש עבודה זה תפילה. היום בימינו זה תפילה. כך דרשה הגמרא, זו גמרא מפורשת. והיה אם שמרתי שמעון מצוותי שאנוכי מצפה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם לעובדו בכל לבבכם בכל נפשכם. והגמרא שואלת איזו עבודה שהיא בלב ולעובדו בכל לבבכם. הווה אומר זו תפילה. אז אם כן מדובר על התפילה ולא מדובר על עבודה, לא בכבישים ולא במקומות אחרים. זה ודאי טוב, גדול נהנה מיגיע כפיו, אבל לא לזה התכוונו חז"ל. ברוכים תהיו.
תודה רבה, ברשות הרב אנחנו נעשה עוד מאזינה מחיפה. שלום לך גברת שרה, בבקשה בקצרה. גברת שרה?
כן, אבל יש לי עוד שאלה.
בבקשה, שאלה אחת.
אבל קודם שאלתי את השאלה וקיבלתי את התשובה, שהעבודה היא פירושה תפילה.
זה יפעת, אנחנו נזוק, אנחנו... אנחנו מבקשים אחרי השאלה
לרדת. כהן אחרי כהן.
בוודאי. הגברת שרה איתנו?
שלום.
בבקשה.
שלום, שלום.
שלום.
כן, בכבוד.
שאלה בבקשה. כשלומדים בבית ספר על נושא מסוים כמו מרד אבשלום, אז התלמידות מתבקשות לעשות עבודה על מרד אבשלום, ומתבקשות לרשום במה דוד לקח אחריות במלחמה, ובמה דוד לא לקח אחריות במלחמה.
מי קובע את השאלות?
המורה קובעת, היא אומרת התלמידות, לעשות עבודה
בית ספר חרדי?
ממלכתי, לא ממלכתי.
זהו, זה מה שגרוע כאן, כן.
אז שאלה, אני רוצה ששאלה לדוגמה, צריכים למנות את האחריות של דוד ואת החוסר האחריות. חלק מהחוסר האחריות זה שדוד המלך השאיר את הנשים שלו לשמור.
סליחה, מאוד צריכים להיזהר. אל תחזרי על המילים שהם אמרו. אז מה השאלה? אני הבנתי את זה.
השאלה, האם מבחינת ההלכה מותר למנות את החוסר אחריות של המלך?
אסור, ודאי שלא. מי יכול למדוד? מי היה במקום דוד? מי היה במחיצתו? יודע מי זה דוד המלך? הגמרא קוראת לו חסיד שבחסידים. אומר שרואה נפשי כחסיד אני, יושב עבדך אתה אלוהי. ואלה, מה לעשות שאלה הכופרים שהם מזלזלים בתנך והם עושים חקירות בתנך. וכל פעם, למה משה רבנו עשה ככה ולמה אברהם אבינו התנהג ככה ולמה יעקב ככה אמר ולמה ככה ענה לאדם וככה אמרה ככה אל וככה, כאילו זה חבר של אבא שלו. אם אבא שלו הוא לא היה מתעסק, אז כל שכן עם גדולי האומה שהם קדושי עליון בשביל דוד המלך שהוא המרכבה של הקדוש ברוך הוא. ולצערנו מדי פעם בפעם אנחנו שומעים כל מיני דברים שתצילנה אוזניים משמוע, שכתוב לפי ההלכה שצריך לקרוא את הבגדים כששומעים מילים כאלה. אז ודאי שזה דבר מאוד פסול לבוא ולחקור דברים כאלה ולדבר על דברים כאלה. חבל מאוד שזה ככה, זו המציאות ונורא חבל. השם ירחם עלינו.
טוב, אמרנו קצרה, הגענו לסיום.
יהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן. אני רק אזכיר את זה שהרב בביקורים שלו ברחבי הארץ השבוע ביום שלישי קיבלנו עדכון, נהריה בצפון, יום שלישי כ"ד לטבת, בית הכנסת בית מאיר, רחוב גרינבאום 15, כמובן לשיעור של הרב לאחר תפילת ערבית, ודברי פתיחה מפי הרב אבישי שטרית. אז תושבי נהריה והסביבה.
תודה רבה.
חזק וברוך.
שבת שלום והרבה בשורות טובות. חזקו ואמצו.
אמן ואמן. חזק וברוך. תודה לרב, הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. תודה לצוות שהיה איתי באולפן.